ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוכה דף ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הדברים, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים, שם כתבנו תחת הכותרת נושא, סוכה ישנה, העשויה יותר מ-30 יום לפני החג, ולא נעשתה לשם סוכות. מחלוקת תנאים, בית שמאי פוסל, בית הלל מכשיר. המשנה, סוכה ישנה, בית שמאי פוסלים, כי הם מצריכים שיהיה סוכה לשמה, וסוכה ישנה שנבנתה יותר מ-30 יום לפני החג, מן הסתם לא נבנתה לשם מצוות חג הסוכות. אדם בנה בקתה לאיזושהי צורך אחר, אולי נעים לו לשבת בחוץ. זה בגלל שמדובר בפרק זמן ארוך לפני החג. אנחנו נחזור לרש"י בשורה שנייה, בית שמאי פוסלין, דברו סוכה לשמה וזו סתם נעשית, ואילו תוך 30 לחג, אם היה תוך פרק הזמן הזה, נגיד קרוב לחג, כיוון דשואלים בהלכות החג קודם לחג 30 יום, אנשים מתכוננים לחג, כפי שמוכח במסכת פסחים דבב, שמתחילים לשאול בהלכות החג 30 יום קודם החג, סתם העושה לשם חג הוא עושה, אבל קודם 30 סתמה לאו לחג. וכל זה אנחנו נראה בהמשך המשנה. המשנה ממשיכה, ובית הלל מכשירים, כי הם לא צריכים סוכה לשם חג, כלומר הם לא מצפים, לא מחייבים שהבנייה תהיה לשם המצווה. ואי זוהי סוכה ישנה, כל שעשה קודם לחג 30 יום, אבל אם עשה לשם חג, אפילו מתחילת השנה כשרה. כעת אנחנו רואים בגמרות המסומנות הש"ס עוזר שלנו מעוינים וגם מספרים רומאים, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה שאנחנו מבליטים מי טיימה, ובכל קטע הגמרא תתייחס לבית שמאי ובית הלל. אז הגמרא אומרת, מה הייתה עם הבית שמאי? שמה, שמאיפה הם רואים, מה המקור שלהם לומר או לדרוש שצריכים סוכה, בניית הסוכה לשמה. אמר קרא, הפסוק אומר, ויקרא, פרק כ"ג פסוק ל"ד, חג הסוכות שבעת ימים לשם. אנחנו כבכבנו את המילים הסוכות והמילה לשם, מכאן דורשים סוכה העשויה לשם חג בעינן. מה זה לשם חג? אז רש"י מסביר, לשם מצוות המלך, לשם מצווה. ובית הלל, מה הם לומדים מהפסוק, מאחר שהם לא מחייבים בנייתה לשמה? ההוא מבי אלי, ותשימו לב, אנחנו מתחילים פה נקודה ארוכה, ההוא מבי אלי לפד רב ששת, ים רב ששת משום רב יקיבה, מניין לרצה סוכה שעשויים כל שבעה, בנית סוכה, שמת סכך, העצים שבהם בנית את הסוכה הם עשויים לשום תשמיש אחר במשך חג הסוכות. מניין לנו את זה? תמול לומר, הנה אותו פסוק, חג הסוכות שבעת ימים לשם. ותניה, רבי יהודה בן בטרה אומר, כשם שחל שם שמיים על החגיגה, כידוע, קורבן הוא דבר שאסור עד נקודה מסוימת, עד זמן מסוים. ואם אנחנו מדברים על קורבן החגיגה, אסור להנות ממנו, אסור לאכול ממנו עד הקטרת האיברים הפנימיים, מה שאנחנו אומרים האימורים. אז כמו ששם שמיים, כלומר זה של השם, לא שלנו, הוא כך, וזה ביטוי לאיסור, כך חל שם שמיים על הסוכה, כלומר לאוסרו, שנאמר חג הסוכות, שבעת ימים לשם. מה החג? החג, הכוונה החגיגה, הקורבן הזה, לשם, אף סוכה לשם. הגמרא שואלת, הוא בית שמאי נמי מבאי אלי להכי? ואם הם צריכים את הפסוק לזה, אז מה קרה למקור שלהם שבניית הסוכה צריכה להיות לשמה? אז זהו השאלה. אז הוא אומר, אין החינם, אתה צודק שבית שמאי מצריכים את הפסוק שהציטטנו מקודם, פרק חב ג' פסוק למדל בויקרא, לדין הזה שעצי סוכה עשויים כל שבעה. אלא מה הייתה המיו לבית שמאי? הנה מספר רומאי 2, מה המקור שבית שמאי שצריכים בניית הסוכה לשמה? כתיב קרא אחרינה, זו פסוק בספר דברים פרק תזיין פסוק י' ג', חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים. סוכה העשויה לשם חג בעינן. רשי כותב, חג הסוכות תעשה. תשימו לב על הסדר המילים שרשי מציג כהסבר הפסוק. סוכות תעשה לחג. זה לא אותו סדר שהמילים מופיעים במקרא, וזה נקרא סרס המקרא ודרשהו. תשנה סדר המילים ואז תדרוש. אז התוצאה כך שהמילה באמצע סוכות תעשה, כלומר תעשה את הסוכות לחג, לשם החג. נחזור לגמרא ובית הלל, שהם לא צריכים לשמה, גם אם בנית הסוכה ללא הכוונה לשם חג הוא כשר. אז מה עם הפסוק הזה? ההוא מבאי אלי לעושים סוכה בחולו של מועד. אם אדם לא הספיק לבנות הסוכה מלפני החג, אז יש לו הזדמנות לבנות הסוכה באמצע החג, בחול המועד. ובית שמאי סבירה להו כרבי אליעזר, דאמר אין עושים סוכה בחולו של מועד. לכן לפי בית שמאי הפסוק לא בא ללמד על עשיית סוכה בחול המועד, לכן הוא פנוי לדרשה של בית שמאי שצריכים בנייתה לשמה. הגמרא מתחיל פה קושיה ארוכה, וכך הוא מסומן אצלנו בגמרות המסומנות. ובית ולט להו דרבי למרב דרבי למרב. אני אקדים כמה מילים פה. בקיצור, השאלה תהיה, מה, בית שמאי לא צריכים עשייה לשמה? הרי אנחנו נראה עוד מעט, במצוות ציצית יש צורך לעשייה לשמה. אנחנו נראה בהמשך, נקרא זה מיני מחלוקת בין רב ושמואל. למה אמרתי מיני מחלוקת? מחלוקת פרטני בעניין עשיית הציצית נשמה. אבל רשי מציין בהמשך שגם לרב וגם לשמואל צריכים עשייה לשמה. יש שלב מסוים שבהם הם חולקים, אבל בגדול הנה בעשיית הציצית צריכים לשמה שתפעל לשם המצווה. אז כמו אצל ציצית כולם מצריכים לשמה, אז גם בסוכה שיהיה עשייה לשמה. אז מה קרה פה שבית הלל לא מצריכים בסוכה עשייה לשמה? עכשיו הגמרא, אני קורא עוד פעם, ובית הלל לת להוד רבי דמרב, ימר רבי דמרב, אפשר גם להיעזר בציורים בספר הציורים על מסכת סוכה, פירוש חי, ציור מספר 150. מה אומר רב? עשאה, כלומר לציצית, מן הקוצין ומן הנימין ומן הגרדין פסולה, מן הסיסין כשרה. שמנו א' פה, כי בנקודה הזאת אנחנו נראה עוד דעה, כי אמרית כמי דשמואל אמר לי אף מן הסיסין נמי פסולה, דבאינן תביעה לשמה. רב חולק בשלב הזה, לא צריכים תביעה, תביעת החוט לשמה, אבל לתלות את החוטים בתוך הבגד אחרי שהם נטבו, גם אם נטפו בלי כוונה לשם ציצית, הקליעה בבגד צריך להיות לשם מצוות ציצית. אנחנו נחזור על הפרטים עוד מעט, אבל בגדול רב ושמואל אומרים שצריכים עשיית הציצית לשמה החינמי בעניין הסוכה, נבעיה סוכה עשויה לשמה. אז הגמרא אומרת שאני אתם בציצית זה שונה וכולי. בואו נחזור על הפרטים בעניין הציצית. אנחנו נלמד דרך רש"י, כי הוא מתחיל עשאה לציצית, רש"י ממשיך מן הגרדין, מביא לשון לועזי שהמשמעות שלו חוטים תלויים בשפת הבד. ממשיך רש"י שתולים בסוף הטלית. אני לא מצאתי מישהו שמאיר על המילה הזאת שתולים, אבל אולי יש מקום לקרוא את זה בצורה אחרת, שתלויים בסוף הטלית. מותר האריגה וגדל שם הציצית מינה ובא. למה אני מהסס בעניין הבנת המילה הזאת שתולים? כי אני לא יודע איך זה מסתדר עם המשך הדברים שצריכים בפועל התליה לשם ציצית. אפשר לומר שתלו את זה בסוף הבגד, אבל לא לשם ציצית. ומכל מקום אנחנו ממשיכים ברש"י, מן הקוצים, חוטים שניתקו בשתי וקושרים אותן ותלויים לראשיהן בבגד לאחר שנהרג, וקראו קוצים על שם שבולטים כקוצים. מן הנימים כגון טלית שתפוע או שעשו בה אמרה שפה במחת, וראשי חוטי התפירה תלויים בה. אתם רואים כמה פעמים רש"י כן משתמש במילה תלויים, ומהן גדלו, זה לקשור את הציצית, גדלו הציצית. המילה בתורה מופיעה ככה, גדילים תעשה לך. אז בכל הדברים האלו הרב אמר פסולה, הועיל ותלויים ועומדים כל אלה בבגד, ולא נתלו בה לשם ציצית. לאו עשייה לשמה היא. וזה ההגדרה שהזכרנו מקודם, שגם לרב צריך עשייה לשמה. וכל המצבים האלו שבעצם המכנה המשותף היא שהחוטים, שנכון אחר כך הוא הופך אותם להיות ציצית, אבל החוטים האלו היו בבגד מראש, והוא לא תלה אותם, לא הכניס אותם לבגד לשם ציצית. מן הסיסין, מה זה? רש"י או ממשיך ואומר פקיות, כדוריות של חוט. אז אם השתמשת בחוטים כאלו, כמו כדור של חוט או סליל של חוט, ולקחת את הסליל הזה, החוט מהסליל, כשרה. הואיל וכשנתלו בבגד, לשם ציצית נתלו. עשייה לשמה היא. ותביעה לשמה, מה שחסר פה, התביעה לשמה, לא בעינן. שאין תביעה מן העשייה. אבל לפי שמואל, התביעה הוא כן מהעשייה, אבל רש"י מציין פה בשורה האחרונה, בשורות הקצרות, מכל מקום, תביעה הוא עשייה לשמה באו. רק המחלוקת היא עד כמה העשייה נדרש, אבל שלב מסוים של עשייה לשמה, לכל הדעות, צריך. אז זה נכון לציצית, ולכן הגמרא ממשיכה ושואלת, אז למה בסוכה אין אותו דבר? עונה הגמרא, שאני הטעם. אצל ציצית זה שונה, דאמר קרא, גדילים תעשה לך, לך לשם חובך. וזה הסיבה שאצל ציצית יש הקפדה על עשייה לשמה, מה שאין כן אצל סוכה. כלומר, יש פסוק אצל ציצית שמחייבת עשייה לשמה. הגמרא שואלת, החלמי, אבל גם אצלנו בעניין מצוות סוכה כתוב חג הסוכות, תעשה לך, לך לשם חובך. הגמרא אומרת לא. ההוא, הלך, תסוכה, מבא אלי למעוטי גזולה. הגמרא שואלת, התנמי, אז אם אתה דורש לך בסוכה למעי גזולה, אז למה בציצית לא תגיד אותו דבר? התנמי, מבא אלי למעוטי גזולה, ולא ללמד על לשמה. הגמרא עונה, התם, בעניין ציצית, כתיב קרא אחרינה, ולמד על פסול, גזול. כתוב, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. והדרשה אומרת לנו, מי שלהם, כלומר לא מי של מישהו אחר, כלומר לא מגזול. אז בסופו של דבר, הפסוק שנמצא בעניין הסוכה, לא בא ללמד לשם חובך, אלא למעט גזל. בציצית בעצם יש שני פסוקים, אחד למעט גזל, אבל השני זה לעשות אותם, את הציצית, לשם חובה לשמה. אנחנו ממשיכים למשנה החדשה בעמוד ב'. כדאי לפתוח את הספר פירוש חי, ציור מספר 153. העושה סוכתו תחת האילן. כאילו עשאה בתוך הבית. ציור מספר 154, סוכה על גבי סוכה. העליונה כשרה והתחתונה פסולה. רב יהודה אומר, אם אין דיורים בעליונה, התחתונה כשרה. אנחנו לא נתייחס לעת הזאת לדבריו של רבידה, כי הגמרא תפרש באופן פרטני מפורט את שיטת רבי יהודה. אמר רבה, לא שנו, ציור מספר 156, לא שנו אלא באילן. מה שהמשנה אומרת, שסוכה תחת אילן תהיה סוכה פסולה, אלא באילן שציתו מרובה מחמתו. שהאילן כבר מספקת רמת הצל הנדרש. אז אתה יושב בסוכה תחת אילן כזה, נגיד רק לשם המחשה, אילן שענפיו מרובים ותחופים, דחוסים. אז אתה יושב כאן בסוכה שכל הצל שלך, הצל בא מן האילן. אפילו אם היה לך כמעט כלום שכח, יהיה לך צל מהאילן. אז לכן אתה יושב בסוכה פסולה, כי הצל צריך לבוא מהשכח שלך שעשית, ששמת על הסוכה, לא מהאילן שמעל ראשך. אבל חמתו מרובה מציאותו, אילן דל ענפים, הרבה שמש חודרת מתחת לענפים, כשרה. אתה יושב בסוכה כזאת שהאילן לא מועילה לשם ליצירת צל, אז הסוכה שלך שבו יש לך צל מהסכך כשר. ממאי? מניין לנו החלוקה הזאת של רבה? המשנה סך הכל אמרה שעשיית סוכה תחת אילן הוא לא טוב. החלוקה הזאת, איך רואים את זה במשנה? התשובה ארוכה. מדקתני כאילו עשה בתוך הבית. זה מה שכתוב במשנה. למה לי למד מכאילו עשה בתוך הבית? לדני פסולה. אם עצם זה שהסוכה נמצא תחת אילן, זה פוסל, אז היה יותר מתאים וגם יותר מקוצר להשתמש במילה פסולה. אבל זה לא מה שכתוב. אלא הקמה שמלן, בזה שהמשנה תיארה את הבעיה של סוכה תחת אילן במילים האלו, כאילו עשה בתוך הבית, הקמה שמלן. זה מה שהמשנה רוצה ללמד. דאילן שפוסל, דומיה דבית. מתי האילן פוסלת? אם האילן דומה בתכונה מיוחדת לבית. מה הבית? צלתו מרובה מחמתו. כל בית יש לו גג, אתה יושב בתוך הבית, אין הכל מוצלל, אין חמה בתוך הבית. אז כמו שבית צלתו מרובה מחמתו, אף אילן שמה שפוסל צלתו מרובה מחמתו. הגמרא שואלת, וכי חמתו מרובה מצלתו מה הווה? איך אתה אומר שאם זה המצב? איך רב אומר שאם חמתו מרובה מצלתו זה כשר, הכה מצטרף שכך פסול בהדי שכך כשר? נכון, יש לך סוכה מסוחכת באופן כשר, אבל אתה לא יכול להתעלם מכך שיש ענפי אילן, ואילן אילן הוא פסול, אילן מחובר כמובן. ענפים המחוברים לאילן שמחובר לאדמה זה פסול, זה שכך פסול. שכך צריך להיות דבר שלא מחובר. בנוסף לכך שהוא צומח מן הארץ, הוא צריך להיות דבר שלא מחובר. אז אתה יושב בסוכה עם שכך כשר, זה בסדר, אבל תחת אילן עם ענפיו, נכון הם לא מצלילים, כי חמתן מרובה מצלתן, בכל זאת הם שם, וזה זה, הם מהווים שכך פסול, ואתה יושב בסוכה שיש צירוף שכך פסול עם השכך הכשר. רש"י כותב בשורה שנייה בשורות הקצרות, הקם ישראל שכך פסול מחובר שכך פסול הוא, דכתיב בספוחה מגורנך ומקווך, ומכאן דורשים ממה שאתה מאסף מגורנך עשה סוכתך. בפסולת גורן כגון קשים, ופסולת יקב כגון אשכולות ריקניות וזמורות, אמה תלוש באינן, ומהני צל האילן לצל השכך להשלים צלתה של סוכה. אז בכל זאת, גם אם חמתו מוברה מצלתו, איך רבה אומר שזה יהיה כשר? אמר רב פאפה, ציור 157, בשכבתן. רש"י, בשכבתן, המשמעות של מי החפתן, השפיל ענפיו למטה, הם עדיין מחוברים, אבל הוא כפף אותם, הוא הוריד אותם מעורבים עם שכך כשר, ואין נראין בעין. הוא שכך כשר רבה עליו, הוא מבטלה. דמדורייתא כל מילי בטל ברובה, כדתנן במדיטין. אם היה סיכוך מרובם, אין כשרה. חזרה לגמרא. אם בשכבתן, הוא הוריד אותם ויורבב אותם עם השכך הכשר שלו, מה ילמם? הרי זה פשוט שהוא כשר, אני לא צריך רבה ורב פאפה ללמד דבר כל כך פשוט. הגמרא עונה, רש"י אגב מדגיש בשאלה מה ילמם? רשי כותב, למה לי לרבה למימר כשרה, ולמתנין למה לי למימר כאילו עשה בתוך הבית, להשמין דלא פסול אלא דום יד הבית, היי לב תחת שני שכחים הוא. המציאות הזאת של חפתן הוא לא בעיה של סוכה תחת סוכה, דכיוון דחמתו מרובה, דענפיו מועטין, ושכח כשר רב עליו, מהיכה תיתי למפסל. אם אתה כבר מלמד הלכה, סימן שהיה איזו הווה מן הלחשוב אחרת, ואנחנו באים להבהיר לא כך. פה הכל לכאורה פשוט. אין סיבה, אין איזו נקודה או הווה מן לפסול. לאו משום שני שכחים איקה, דאחד שכחה הוא, וכי אנחנו ראינו שהוא ערבב אותם עם השכח שלו, אין כאן איזו רווח בין הסוכה שלו והנפים למעלה, ולאו משום מחובר איקה, דאבטל לי ברובה. אז אנחנו נחזור לגמרא. הגמרא מסבירה מה היה הווה מינה לחשוב אחרת. מהו דתמה? אם לא היה לי רבה ומה שהמשנה מתארת, הייתי חושב נגזור היכה דחפתן, עתו היכה דלא חפתן. נכון, אתה ערבבת אותם, עשית טוב, אבל לא נכשיר בכל זאת, עתו מקרה שאדם לא יעשה כך. ורשי כותב לקראת סוף שבועות הקצרות, אתו היכה דלא חפתן, דאיכא משום מחובר. אם הוא לא חפתן, אז יש בעיה של שכח פסול מטעם מחובר, דמצטרף שכח פסול לקשר, דאינו מעורב ביניהם, ולחודי קי, אם אתה לא עשית את החפתן, הוא עומד בנפרד ולא בטיל, אז אין יכולת להסתכל על זה כבטל ברוב. אז זה היה האב המינה, לא, איך אומרים, לא נסתכל, לא נכשיר גם בשביל חפתן, כי יבוא אדם השני שלא יעשה כך. כמה שמלן אומרת הגמרא, זה לא גזרינה, לא לוקחים, לא חוששים מכך. הגמרא שואלת קושיה, וגם זה לכמה שורות. הנמי תנינה, מה שאמרת עכשיו, אני לא צריך את רבה בשביל זה, זה כבר כלול במקור תנאי שקדם לרבה. מה כתוב פה? הדלה עליה את הגפן ואת הגלעת ואת הכיסוס וסיכך על גבן פסולה. כל המקרים האלו הם שימוש בדברים שצומחים מן האדמה, ורק אתה הנחת אותם בעודן מחובר על הסוכה שלך. רשי בסוף השורות הקצות, הדלה הרים ופשט עליה כעין דלית, שקוראים במתי לשון לועזי כיסוס, עשב המתפשט מאוד ושורשיו כאילן, ויקרו כאילן, וקוראים לו עוד לשון לועזי, הוא מתפשט ועולה על החומות. אז לקחת אותם בעודן מחובר והנחת אותם על הסוכה, אז זה פסול. מה הפסול? פסול משום מחובר, כמו שאמרנו מכל דברים, ברש"י את המקור לכך שדבר שמחובר לאדמה אינו כשר לסכך, אתה צריך קודם לחתוך אותו מאדמה ואז להניח, אבל כאן הוא לא עשה כך, מילא פסולה. ממשיך המשנה, ואם היה סיכוך הרבה מהן, הסיכוך הקשר הוא הרוב, או שקצצן שירה, היכי דמי, כמו של איך זה, מה המציאות, מה התיאור של סיכוך הרבה. אילמה בשלו חפתן, הכה מצטרף שכח פסול עם שכח כשר, ואנחנו אמרנו מקודם שזה לא מקובל. יש כאן דברים פסולים על גבי הסוכה שלך. אז אם הוא לא חפתן, לא הוריד אותם וירבב אותם עם השכח הכשר, זה לא יהיה כשר, אלא לב כשחפתן. ושמע מינה דלא גזרינן, כי כאן יש מקור קנאי שאומר שאם היה סיכור הרבה וההבנה הפירוש שהוא חוות שאלה כאשר לא גוזרים לא עוזרים אז השאלה מה מלמד או מה הצורך לרבה מה הוא מחדש לי שלא הייתי יודע מהמקור מהו דתמה אני מילי בדיעבד כי הלשון של הציטוט הזה שהוא נמצא אצלנו במסגרת המקור התנאי הזה כתוב הידלה לא כתוב שמדלים אלא זה לא שבדי עבד אבל לכתחילה לא כלומר לקחת לבנות סוכה הכל מראש בכוונה לבנות סוכה תחת אילן לשים שכח כשר ולהוריד ענפים בעודן מחוברים ולהרבב אותם זה לא כמה שמן זה כן שאפשר לכתחילה לעשות הפעולה הזאת הבנייה בצורה כזאת סוכה על גבי סוכה וכולי המשנה שלנו דיברה על סוכה על גבי סוכה או סוכה תחת סוכה שתי קומות אז המשנה אומרת שהעליונה כשרה והתחתונה פסולה והפנינו מקודם להסתכל בפירוש חי 154 ממשיך הגמרא תנו רבנן בסוכות תשבו ולא בסוכה שתחת הסוכה ולא בסוכה שתחת האילן ולא בסוכה שבתוך הבית שורת הגמרא עד הרבה המילה בסוכות הוא לא שם רבים בסוכות תלתי משמע ההפך סוכה תחת סוכה זה אמור להיות קשר אמר רב נחמן בר יצחק בסכת כתיב אנחנו נגענו לפני כמה דפים יש אין למקרא ויש אין למסורת אז ההסבר למשנה היא לפי המסורת תוספות לקראת סוף העמוד בסוכת אומר ואפילו למד יאמר יש אים למקרא שהעיקר הוא לדרוש כפי שאנחנו קוראים מודה ולא לחינם נכתב המסורת כי אני מפרש לילד שאי אפשר להתעלם מהמסורת והמסורת הוא בלשון יחיד ובכך סוכה תחת סוכה פסולה אנחנו ממשיכים ומציעים ציור מספר 160 אמר רב יומיה הוא ממשיך פה עם כמה דוגמאות תרחישים קודם נקרא את השורות כרשימה ואחר כך הגמרא תפרט תסביר כל אחד מארבעת התרחישים אמר רבי יומיה, פעמים ששתיהן קשרות, שאנחנו מדברים על סוכה תחת סוכה, ששתיהן קשרות. ואנחנו אומרים, אגב, שתיהן קשרות, הכוונה באיזה שם שתשב, אתה יוצא ידי חובת סוכה. זו הכוונה שתיהן קשרות. אם תשב בה למעלה או תשב בה למטה, אתה בסדר. זה תרחיש אחד. פעמים ששתיהן פסולות. פעמים שהתחתונה קשירה ועליונה פסולה, פעמים שהתחתונה פסולה ועליונה קשירה. עכשיו, הפירוט. פעמים ששתיהן קשירות, היחידמי, כגון שתחתונה מרובה, חמתה מרובה מצלתה. התחתונה היא מכוסת באופן דליל. והעליונה צלתה מרובה מחמתה. וקיימה עליונה בתוך 20 תוך 20 אמה אז אם אגב רשי נמצא רשי שמפרש את הדוגמאות התרחישים האלו הוא נמצא בדף יוד עמוד א' הוא מתחיל בשורה שלישית בשורות הקצרות אתם יכולים לראות שם הוא פירושו שתיים קשרות היחידמי רשי שם כותב כגון שהתחתונה חמתה מרובה תשכח תדע כמדלתי הוא תתרווי הוא גם התחתונה וגם העליונה מתקשרים בשכח העליון שאמרנו מקודם שהעליון ציטה מרובה מחמתה, דקיימה עליונה בתוך 20 לארץ, הגובה של השכח של הסוכה העליונה היא בתוך השיעור הכשר, כלומר תוך 20 אמה, תהווה שכח כשר אף להכשיר תחתונה. אז זה ההסבר לתרחיש הראשון. נמשיך בגמרא בתת עמוד ב', פעמים ששתיהן פסולות. באיפה שתשב, או בא למעלה או בא למטה, אתה לא יוצא ידי חובה. היחידמי, כגון, תתרווינו צלטן מרובה מחמתן, וקיימה עליונה למעלה מ-20 אמה. ורשי, איפה שעצרנו מכל בדף יולה מול א', שתיהן פסולות, הוא אומר, וקיימה עליונה למעלה מ-20 לגגה של תחתונה שהיא קרקעיתה של עליונה. אז העליונה בעייתית בגלל שהשכח שלה היא יותר מ-20 אמה מרצפת העליונה, והתחתונה היא פסולה כי היא עיסוקה שתחת דבר פסול, אז שתיהן פסולות. נמשיך בגמרא, שוב פעם בתת עמוד ב', פעמים שתחתונה כשרה ועליונה פסולה. ממשיך הגמרא לדף י' עמוד א', היכי דמי, כגון שהתחתונה צלתה מרובה מחמתה ועליונה חמתה מרובה מצלתה, וקיימי התרוויו בתוך 20. אז העליונה לא פוגעת בתחתונה מאחר ש היא לא בגובה מדי, וגם חמתה מרובה מצלתה זה כאילו אינו, אז אתה נשאר עם התחתונה שצלתה מרובה מחמתה. גם פה אפשר לסקר ברשי, תחתונה כשרה ועליונה פסולה, היחידה מכגון שהתחתונה צלתה מרובה וכולי, דשכח של עליונה לאו שכח הוא, ולא מפסול התחתונה משום סוכה תחת סוכה, ועליונה פסולה משום דחמתה מרובה מצלתה, וכגון דקיים התרוויו בתוך 20 לארץ. דאי עליונה למעלה מ-20 אף תחתונה פסולה. למה? משום דמצטרף שכח פסול של העליונה שהוא יותר מ-20 מארץ, בהדי כשר, משום דשכח למעלה מ-20 פסולה. אבל כיקאי בתוך 20 להצטרף, ובלבד שלא יהיה צלתה של העליונה מרובה מחמתה, ותפסיל תחתונה משום סוכה תחת סוכה, משום הפסול הזה. אז אנחנו תיארנו את המקרה השלישי, שהעליונה פסולה והתחתונה כשרה. עכשיו ממשיכים לתרחיש 4 בגמרא, ופעמים שהעליונה כשרה ותחתונה פסולה. היחידמי שהתחתונה תהיה פסולה משום סוכה תחת סוכה, כגון דתרוויו צלטן מרובה מחמתן, וקיימה השכח עליונה של השכח של עליונה בתוך 20, בתוך 20 לגג של התחתונה, ומילא העליונה כשרה צלטה מרובה מחמתה, הרצפה של העליונה זה הגג של התחתונה, והשכח של העליונה היא תוך 20 מהרצפה של אותה סוכה עליונה, אז היא כשרה. למטה, מאחר שהיא כשרה, זה שלמטה היא פסולה משום סוכה תחת סוכה. הגמרא ממשיכה עם שאלה פשיטה. רשי מסביר פה על המילה פשיטה, דחי, פשוט מה, דחי חד מניו חמתה מרובה לאו סוכה תחת סוכה היא, ומאי אשמעינן רבי ירמיה. אז רבי ירמיה הוא הביא לנו את התרחישים האלו. אנחנו רוצים לדעת מה הוא אמר שלא היינו יכולים לדעת בלעדיו. עונה הגמרא, תרחיש מספר 3, תחתונה כשרה ואינה פסולה הצטריך עלי. מהו דתמה? בלי רב יומיה הייתי חושב נגזר, בואו נאסור, נפסול את התחתונה, דומה מצטרף שכח פסו בעד שכח כשר, כי העליונה הייתה חמתה מרובה מצוטה, דהיינו שכח שלא לא כשר בפני עצמו. אז היה מקום לחשוש שאדם יצרף שכח פסול עם שכח כשר, כמה שמלן שלא אומרים כך, לא חוששים או לא אומרים כך. רשי כותב, מהו דתמה נגזר למפסל תחתונה משום זימנין דקיימה עליונה למעלה מ-20 דלא מסיק הדעתי למחש התחתונה משום סיוב פסול עם כשר, ומדחזי לעליון חמתה מרובה סבר כמנדלתי הוא, הוא יחשוב זה כאילו לא קיים ולא פסיל התחתונה, כמה שמון דלא גזמינן העתוה. עד כאן שיעורנו להיום.